פרשס קוירח, רש"י פותח את הפרשה, הפרשה הזו יפה נדרשת. אין כוונתו של רש"י לתת ציונים, ידוע מה שחז"ל אמרו, שהאומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, יש לזה בהחלט טעם לפגם. רש"י מתכוון יפה נדרשת, שאנחנו יכולים על ידי התעמקות בפרשה להיות יפים יותר. אנחנו יכולים לייפות את הכיעור שלנו. בדרך לכאן הביאו לי פתק על בחור כאן מהישיבה שהיה משתתף בשיעורים כסדרן, רפאל שמעון משולם זישה בן איתן הרחל, שנמצא במצב קשה, שהשיעור יהיה לרפואתו. אני גם אוסיף שם שהוא קרוב משפחתנו, אוסיפו גם לו שם, הרב חיים דוד בן לאה, אברך יגיע בתורה, שוכב באמריקה במצב קשה, שקדוש ברוך הוא ייתן גדולת תורה שמביאה רפואה לעולם, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה לעמוד על דברי מדרש, לא בפרשה שלנו, בפרשת נוח, מדרש תנחומה. שם נאמרת אמרה שאני חושב שצריכים להעמיק בה, וכדרכנו למצוא את המקבילות במערכת שאנחנו מכירים מקרוב, המערכת היומיומית שאנו חיים בה. כולנו מכירים את הסיפור על יעקב אבינו, כשהתורה מתארת את החלום שלו. כשאנחנו מבינים שאנשים גדולים, החלומות שלהם הם לא חלומות פשוטים. והתורה מתארת את יעקב אבינו כשהוא בורח מבית אביו, הבית החם והתומך של יצחק ורבקה. הוא חייב לברוח מפני שעשיו אחיו מתנכל להרוג אותו, כמו שהוא אומר מפורש, שיקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. ועשיו זה שונא גלוי, הוא מראה את הציפורניים שלו, השנאה שלו מאוד מאוד שנאה מאיימת, שנאה גלויה, שנאה עוצמתית, שנאה שלא מסתפקת במועט אלא אך ורק והרגה את יעקב אחי, הוא לא מסתפק בפחות. והוא חייב לברוח, להימלט על נפשו, ואפשר לומר בגדול, מן הפח אל הפחת, מעשיו אל לבן. כאשר הוא יוצא לדרך הארוכה הזו, הוא חולם, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. למעשה זה תיאור של כל סולם. למעשה זה המהות של סולם. הסולם הוא כלי עזר להגיע למקום גבוה. וכדי להגיע למקום הגבוה, הסולם חייב את שני התנאים. הוא חייב את המוצב ארצה, אם הסולם לא יהיה מוצב ארצה, אי אפשר יהיה לעלות עליו. הוא חייב להגיע לאותו מקום גבוה אליו אנחנו רוצים להגיע, אחרת אין תועלת בסולם. אז מוצב ארצה, לראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. נאמר שם במדרש תנחומה, זה נקרא תנחומה ישן, ללמדנו שמדובר במדבר, מדרש מאוד קדום. סולם מוצב ארצה זה קורח, שנאמר ותפתח האדמה את פיה ותבלע את קורח, את כל אשר לו ואת כל הרכוש. אז המוצב ארצה זה קורח, וראשו מגיע השמיימה זה משה רבינו, שעליו נאמר עלי אליי ההרה והיה שם. משה רבינו עלה אל הקדוש ברוך הוא, אל השמיים. אז הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, יש פה איזה מתיחת קו, החל מקורח שעליו נאמר שהאדמה פצתה את פיה וקלטה אותו, הוא מוצב ארצה. ראשו מגיע השמיימה מתאים למשה רבינו, שהוא באמת איש אלוקים, הוא הראש של בני ישראל, והוא מגיע השמיימה בפועל, הוא באמת עלה לשמיים. דברי המדרש כרגיל סתומים וחתומים, וכידוע כשאנחנו מקבלים, כשאנחנו רואים, כשיש לנו את האפשרות להתבונן בדברי חז"ל, אנחנו מבינים שלכל משפט יש משמעות ולכל רעיון יש הדרכה. אנחנו אמורים להיות מודרכים דרך דברי חכמינו זיכרונם לברכה. אנחנו קודם רוצים לעמוד על הקשר המעניין בין יעקב לבין קורח. יעקב אבינו הוא האב השלישי, הבכיר שבאבות, בין יצחק בן אברהם וקורח, הוא נכד שלו כמו כל אחד מבני ישראל. כולנו נכדים של בני אברהם, יצחק ויעקב. למה יעקב אבינו במראה של הסולם רואה את קורח? מצאנו את הקשר בין יעקב לקורח בצורה ההפוכה שלו, כפי שרש"י מביא בפרשת השבוע, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, זה היחוש שלו. אומר רש"י, למה כבר לא המשיכו ואמרו בן יעקב? יש לנו כבר את הסבא ואת האבא של הסבא, שכבר יהיה כתוב גם הסבא של הסבא. בן קהת, בן יצהר, בן לוי, בן יעקב. לפי שיעקב אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, שכאשר יקרה מקרה אשר כזה בעתיד, ואחד מהנכדים שלי יעשה מעשה נפשע שכזה, אני מבקש שלא יזכירו אותי שם. כך אמר יעקב אבינו, כמו שרש"י מביא בתחילת הפרשה. נקריא את רש"י בפנים, כלשונו בלשון חז"ל. לא הזכיר בן יעקב לפי שביקש רחמים שלא ייזכר שמו על המחלוקת שנאמר, ובקהלם אל תיחד כבודי. שאלוקים לא יזכיר את השם שלי בסיפור הזה, כאשר קורח מקהיל קהילות ברבים כדי להתנגד התנגדות מאוד מאוד עוצמתית נגד משה רבינו, נגד כוח ההנהגה של משה. אז מצאנו את יעקב אבינו מנסה להתנער מהנכד הזה שנקרא קורח. משמע שיעקב וקורח הם מעין אנטיתזה זה לזה. יעקב אבינו במהות שלו לא יכול להיקרא בכלל, להיזכר כסבא זקן של אותו נכד. זה יעקב וקורח. אנחנו מחפשים אבל משמעות עמוקה יותר בקשר המאוד מיוחד בין קורח לבין יעקב. נעמוד על הנקודה שהיא למעשה שורש העניין. מה קרה לקורח? מה קרה לעדה הקדושה הזו שהם היטו אוזן לאותה דברת של קורח והם הסכימו איתו? כמו שנאמר בהמשך הפרשה, שכל העדה נקלה על משה ועל אהרון. קורח נשא ביד דגל מאוד מכובד, הוא במובן מסוים גם מאוד הגיוני. קורח חלק על המערכת של קביעת מעמדות באומה. מדוע תתנשאו על קהל השם? כל העדה כולם קדושים. אנחנו באים מאותה משפחה, כולנו בני איש אחד אנחנו. למה יש את ההתנשאות המאוד מובדלת, מוגדרת, מודגשת, החל מתחילת נשיאותו של משה רבינו? העם הזה מתחלק לשבטים, והשבטים מקבלים מינויים של ראשי שבטים, ולא די בכך, אלא ישנה חלוקה מאוד מוגדרת בין השבטים עצמם, עד כדי לקיחת שבט לוי ועשייתו לשבט המיוחס, לשבט המתנשא, למה שנקרא בלשון המדוברת היי סוסייטי, אליטות, משהו מתנשא, משהו שמקבל גושפנקה רשמית להיות מעל יהודי אחד, מעל חברו. בני ישראל נשארים מאחורה, שבט לוי עומד באמצע, וילבו עליך וישרתוך. ואותם נכדים של אברהם, אהרון הכהן ובניו ובני בניו, מקבלים את היכולת להיות מעשירון העליון. למה? למה קורח צועק כל העדה כולם קדושים? וכשאנחנו שומעים את הטענה של קורח, אנחנו למעשה נזכרים מהיסטוריה ארוכה של האנושות בקטע הזה שנקרא הבדלי מעמדות. הבדלי מעמדות זה נושא שהטריד את האנושות מיום שבו היה בעולם יותר מאדם אחד. כל עוד היה העולם רק אדם אחד, לא היה לו עם מי להתקוטט. אבל כאשר אותו אדם נולדו כבר שני ילדים, קין והבל, אנחנו כבר מוצאים התקוממות מול מה שנקרא חלוקה, התקוממות מול העדפה. וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחרף קין מאוד. קין קם והרג את הבל אחיו, בגלל שקין לא יכל לסבול את הבדלי המעמדות. שני בנים מאותו אב ומאותו אם, בעולם ענק שכולו שלהם. תראו לעצמכם את העולם שאנחנו מכירים היום, שכל כולו שייך לארבעה אנשים, אבא ואמא, בן ובן. אולי היו עוד שתיים על פי מדרשי חז"ל שנולדו עם כל אחד מהם תאומה. יש לנו משפחה שיש בה את זוג הורים וארבע ילדים, יש להם את היכולת לחלוק את העולם באופן כזה שכדי ללכת כל אחד בטריטוריה שתהיה שווה לו, הוא יצטרך לבזבז את כל החיים שלו, גם כשאנשים חיו 1,000 שנה. אז יש לנו ארבעה אנשים בכל העולם הענק הזה עם תוחלת חיים של 1,000 שנה. יש לנו תוחלת חיים שגדלה והולכת, ברוך השם. אם תוחלת החיים הממוצעת הייתה עד לפני 20 שנה באזור של ה-60, אנחנו מתקדמים. יש ברוך השם טכנולוגיה, יש היגייניה, יש בריאות כלל עולמית שמשפיעה לטובה, כל עוד אנחנו יכולים בכוחות האנושיים להשתלט על מערכת זיהומית כזו או אחרת. אז אנחנו היום בתוחלת חיים של 70 פלוס מינוס, שכל אחד מאיתנו מצפה לאריכות ימים בהחלט, בהחלט מופלגת, שמגיעה עד 120 שנה ולא יום אחד פחות. אבל הטווח שלנו הוא 100 שנה. אנחנו מדברים על בני אדם שיש להם 1,000 שנים לחיות. 1,000 שנים. זה פי 10 מהאדם הכי זקן שאנחנו מכירים. ואותם 1,000 שנים מעניקים לנו את כל תענוגי העולם של העולם של פעם. אין בעיות של טריטוריה, אין בעיות של גביעה ברעב, אין תחרותיות, אין מישהו שלוקח ממך את בעלי החיים שאתה רוצה לצוד, אין מישהו שגוזל ממך את טיפת המים היחידה שיש לך. ארבעה אנשים. שבאותם ארבעה אנשים יש לנו את זוג ההורים אדם וחווה, שכהורים טובים תמיד ירצו לתת לילדים. יש לנו את התאומות שלא מופיעות כמתחרות בסיפור, הן נלוות. אז בסך הכל שני בני אדם, קין והבל. קין והבל נמצאים בפלנטה הזו ולא מצליחים להגיע למצב של הדדיות, של מערכת של חיים זה לצידו של זה, בגלל קנאה, בגלל תחרות, בגלל הרגשה של מישהו שהייתה כאן העדפה למישהו אחר. אנחנו מוצאים את המערכת הזו שולטת בכיפה בכל האנושות מיום תחילתה ועד ימינו אנו ועד בכלל. ומול אותה תחרותיות נעמדו אלפי אנשים במשך הדורות בניסיון לתקן את הנושא הזה, כשהם אימצו לעצמם שיטה מאוד מאוד ברורה שנראית אפילו הגיונית. לשיטה הזו אנחנו קוראים שוויוניות. בואו ננסה למחוק את המעמדות בחברה, בואו ננסה לעשות קפיטל של מערכת ממונית שתתחלק לכל האנשים בשווה. בוא ננסה להיות קומוניסטי. בוא ננסה ליצור חברה שבה הכל שווים בפני כולם. אילו הדברים היו רק בתיאוריה, אילו הם היו רק נלמדים על ידי ספרי לימוד כאלו ואחרים, היינו אולי מתייחסים בספקנות, בסקפטיות. אבל יש לנו את ההיסטוריה שהיא ניצבת מול העיניים שלנו. הרי הקריסה של הקומוניזם למעשה בשורש נבעה מתוך שהשיטה היא הרסה את עצמה. אף אחד לא נגע באמא רוסיה הגדולה, היא הרסה את עצמה. המנגנון של ההרס העצמי התחיל מיום בו הקומוניזם לעולם. מדוע? בגלל שאיכשהו המערכת של ההבדלים היא מחויבת המציאות. וכשאתה מנסה להתכחש לדברים שאלוקים טבע בבריאה, אתה תפסיד. אז הקומוניזם נולד הורתו ולידתו במערכת שגויה של מחשבה שניתן להגיע לשוויון, ואולי, אולי קרל מרקס, אולי, אולי הוא חשב שהדברים באמת התקבלו כפי שהוא כתב. אבל הוא עצמו עוד ראה כיצד הדברים מתפרשים בשפת המעשה. אלה שהיו אחראים על הדאגה לשוויוניות, היו אלה שהתעשרו ראשונים. היו אלה שיצרו במו ידיהם מערכת של מעמדות שלא הייתה שונה הרבה ממה שקרה קודם. היא רק השתנתה מבחינת האישיות שמילאה את מקומם של הצארים. אז עד שבא הקומוניזם לעולם, היה בן אדם שהיה בן פלוני ונכד פלוני משולשלת המלוכה הצארית הרוסית, והוא ובני ביתו ומלאכי הפנחה חיו באושר, והשאר היו קולקים, עיקרים, נבערים מדעת, עניים. הגיע הקומוניזם לעולם, מה הוא עשה? לקח את הצער והרג אותו. לקח את קורבי הצער והרג אותם. לקח את כל העיקרים והלאים להם את האדמות. ואמר, אנחנו מהיום שותפים. יש קולקטיב אחד גדול שנקרא רוסיה. אבל לא עברו הימים והתברר שמחוללי המהפכה הפכו להיות לעשירים. עניים נשארו עניים, ורק הוחלפה האדמת. למה באמת הרעיון לא הצליח להחזיק מעמד? למה אחרי כל כך הרבה שנים הקריסה הייתה בכל רעש גדול, הרמה הכלכלית הייתה בשפל חסר תקדים, כל מדינה, כל זאת מדומה בבני אדם משכילים, בבני אדם שמקבלים השכלה בחינם, בני אדם שבסך הכל חרטו על הדגל שלהם שוויון. זה לא עבד. אם יש לנו היום מדינה קומוניסטית אחת ויחידה שנשארה בדמותה של צפון קוריאה, אנחנו בזים לכותרת של המדינה הזו כמדינה קומוניסטית. אין בינה ובין רעיון השוויון שום דבר חוץ מהשם. גם שם יש עשירים, גם שם יש שחיתות, גם שם יש קפיטליסטים, אותו דבר. למה זה לא מצליח? הרי הרעיון נשמע מצוין. זה לא מצליח בגלל שזה הפך החוקים שאלוקים יצר בבריאה. הבריאה הזו, העולם הזה, הם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים. זה לא איזה משהו שבאופן איכשהו מקרי נוצר, כמו שהיו כמה שניסו לפתח את הגישה האווילית הזו, שבאופן איכשהו מקרי יכול להיווצר עולם ומלואו תבל ויושבי בה. הדרווניזם גם הוא עבר מן העולם. איכשהו מאות אלפי גויים קרקרו אחרי העגל הזה שחשבו שאם נושים על ראשיהם של בני האדם את הסבא קוף, זה יותר טוב מאשר סבא אברהם אבינו, משום מה. והעולם הולך מעדנות אחרי השיטה השגויה הזו, עד שברוך השם היום ההחלטה הגדולה באוניברסיטאות בעולם, דרווין טעה. אין לנו דרווין. יש לנו את השיטה שלנו, שברוך השם לא הופרכה ולא תופרך. אנחנו מאמינים בחומש בראשית. אנחנו מאמינים שאלוקים יצר את העולם. ואנחנו נמצאים פה בתכלית מסוימת, כדי לקיים את העולם, לקיים את עצמנו בעולם, ולעשות טוב לעולם. ובעולם הזה שאנחנו מכירים, אין אפשרות ליצור חברה בלי מעמדות. העולם בנוי על שינויים. העולם בנוי על מערכת שמחויבת לעצמה להגדיר את הדברים באופן שונה. איך אומרים חז"ל ורש"י מביא את זה בפרשה? משה רבינו אומר לקורח, בוקר ויודע השם את אשר לו. רש"י אומר, משה רבינו משתמש במילה בוקר כדי להגיד לקורח, אלוקים עשה גבולות, יש יום, יש לילה, יש בוקר, יש צהריים, יש ערב. אתם יכולים לשנות את הבוקר שיהיה ערב? אם אתם לא יכולים לשנות את זה, אז תנסו לשנות את המעמדות. מה הקשר? אז משה רבינו חייב לדבר בהיגיון מול קורח ו-250 ראשי סנהדראות. הוא לא מדבר אל האליטה המחשבתית של העם. מה הקשר? מה אתה מספר לי על בוקר? אנחנו אומרים לפעמים שזה סיפורי לילה, זה סיפורי בוקר. מה השייכות? משה רבינו אומר להם, אם אתם תתבוננו בעולם, אתם תבינו שהעולם בנוי על השוני, לא על השווי. העולם בנוי על מערכת שהשלמות שלה נוצמת מהמרכיבים השונים. ההר והבקעה, הים והיבשה, היום והלילה, הצומח והחי, יוצרים הרמוניה של עולם בגלל השוני. ואם אנחנו מסתכלים באמת בהסתכלות יותר כללית, מקיפה, אז אנחנו מוצאים את הדומם משמש את הצומח, ואת הצומח משמש את החי, ואת החי משמש את המדבר, את דרגת האדם. ואם באמת אנחנו רוצים להיות מה שנקרא פרים, אז היינו צריכים גם באמת להיות כמו אותם אנשים שמשתדלים לא להנות מבעלי חיים, לא להתעלל בבעלי חיים, לא לשחוט בעלי חיים, כדי לתת לבעלי חיים את השוויון בסטטוס למין האנושי. זה גם לא מתקיים. גם הם חייבים לוותר במקרה כזה או אחר. גם הם עוד הולכים עם נעליים שעשויים מאור של בעל חי. גם הם כשיהיה להם קר, הם ילכו עם קוץ' מעל הראש, והם לא יבררו אם הקוץ' מבא מכבש או מהיל. זה לא סינתטי. אז אנחנו מבינים שלמעשה הבריאה כולה צועקת שוני ועניין של דירוג. הדומם נמצא במעלה פחותה מן הצומח. הדומם משרת את הצומח. אז אנחנו לוקחים פיסת אדמה ואנחנו פוצעים אותה ואנחנו מחוררים בחור ואנחנו מכניסים בזרע של אילן ואנחנו ממלאים במים את החור, מה שבהחלט נותן לאדמה, אם נוכל לתת לה איזשהו תיאור של רגש, הרגשה מאוד לא טובה לאם האדמה כשעושים ממנה בוץ. והבוץ הזה יש לו תכלית אחת, להגיע למצב שהצמח יוכל לגדול. יש כאן השתעבדות של המין העליון במין התחתון. יש לנו סולם, יש לנו סולם של העדפות. כשהצומח גדל, בא בעל חי והוא ניזון מהצומח. מיליוני בעלי חיים ניזונים מן הצומח. הם ניזונים מן הצומח באופן הכי טבעי שבעולם. הם לא עברו שום קורס, לא היה מישהו שלימד אותם. הם נכנסים לתוך ההוויה הזו. זה הרצון האלוקי, שאותם בעלי חיים שאלוקים יצר אותם יקבלו את התצרוכת שלהם דרך מה שקדם להם. זה העולם של הצומח מול העולם של החי. ואז מגיע מבחר המין האנושי, שהוא באמת נוצר האחרון, כדי שהוא יגיע לתוך עולם מוכן, והוא מקבל את ההשתעבדות של בעלי החיים אליו. זו האמונה שלנו. זה החומש בראשית שלנו. זה החומש שאומר שמתחילת הבריאה העולם הזה בנוי על מעמדות. הוא בנוי על שינויי מעמדות. כשאנחנו מסתכלים על כל הבריאה כולה, אנחנו יכולים בהחלט להבין שכשם שהמעמדות מחויבות המציאות בעולם הגדול, הן מחויבות במציאות במערכת האנושית. כל חברה אנושית בבוא היום תמצא את עצמה מגדירה את האנשים ברמה מדורגת. אם זו חברה שהשכל האנושי הוא זה שמאחד אותה, סטודנטים בפקולטה שהם אמורים להגיע להישגים שכליים, מהר מאוד יהיה הדירוג בין התלמידים המצטיינים לבין התלמידים הלא מצטיינים. זה דירוג שאתה לא יכול להיעלם ממנו. לזה יש IQ גבוה יותר, לזה יש IQ נמוך. מציאות. זה קולט מהר, זה קולט לאט. זה שוכח מהר, זה שוכח לאט. יש דירוג. כל מורה שעומד בפני כיתה חש את הדירוג האנושי. זה דירוג מולד, אבל זה דירוג. אתה לא יכול להתעלם ממנו. אם זו חברה שבה מתבקש יותר התוצר שהוא פרי של עמל של יגיע כפיים, יש בני אדם שאלוקים נתן להם כישרון מולד, אם הם יקחו נגרות או כל מקצוע שבעולם, התוצרת תמיד תצא מדויקת, טובה, נכונה, אולי לפעמים גם מתחדשת. ויהיו כאלה עם שני ידיים שמאליות, שהם תמיד יהיו שוליית הנגרים. הוא לא מסוגל להגיע ליותר. אם זאת תהיה חברה שתסתופף או שתתאגד סביב עניין של בניית בניין, אנחנו תמיד נמצא את המנהל עבודה מול הפועל הפשוט. ולא דווקא בגלל פרוטקציה. גם אם החברה תהיה חברה חדשה שעדיין לא ישתרשו בעניינים שהם לא הגונים, אנחנו באופן טבעי נמצא את החלוקה הזו מיד. היא מתארגנת לפתחנו. לא כל אדם מוכשר להיות מנהל עבודה, ולא כל אדם מוכשר להיות פועל. אז כשאנחנו רוצים לבנות בניין, אנחנו בהחלט ניקח את המערכת הכוללת הזו, נסווג את האנשים לפי היכולות שלהם, וננסה למצות את המיטב ואת המירב מהכלל של הציבור הזה. יש לנו ציבור, שכל אחד מן הציבור הוא פרט בציבור, הוא אינדיבידואל בקולקטיב, אבל הוא חייב להישאר אינדיבידואל, הוא לא יכול להיות בטל הקולקטיב, הוא לא יכול לעשות משהו שאחר עושה. הוא יש לו את התכנים שלו, יש לו את הגישה שלו. בכל דבר בעניין שאנחנו רק ננסה לצייר בחברה האנושית, אנחנו נמצא מעמדות. ואם אנחנו לא מתייחסים לזה ברמה האישית, אם אין כאן אמוציות, אם אין כאן רגשות, כשזה לא נוגע לנו, אנחנו נוכל להיות המסבירנים הכי טובים לפועל, למה אתה פועל והוא מנהל. ולמה טוב לך להישאר פועל ולמה טוב לו להישאר מנהל. ולמה הבניין, כאשר הוא יהיה בנוי, הוא יהיה בהכנת, באסירות תודה לך, לא פחות מלמנהל. אתה עשית את שלך, פלוני עשה את שלו, ביחד נוצר הבניין. אנחנו מסביר את זה לכל אחד, כל עניין. אם זה בחקלאות, אם זה במסחר, אם זה בבניין, כל עניין. אם ניקח את הצבא כדוגמה, אנחנו לא יכולים ליצור צבא שכולו יהיה ברמה של קצונה. לא תמצאו כזה צבא. אתה גם לא תמצאו צבא שכולו רק טירוני. כל צבא בנוי ממערכת של מעמדות שהיא מחויבת המציאות. יש מלמד ויש תלמיד, יש צעיר ויש מבוגר, יש מנוסה ויש חסר ניסיון, יש מוכשר ויש חסר כישרון, יש מוצלח ויש חסר הצלחה, יש פייטר ויש פחדן. אלה תכונות אנושיות. אם אנחנו עוצמים עיניים מול העוצמה הבריאותית הזו שאלוקים יצר למעשה בראשית, אנחנו חוטאים לעצמנו, חוטאים לאמת, וסופנו כישלון מוחץ. אי אפשר להתעלם. המעמדות מחויבי המציאות. נחזור רגע לדוגמה של הסולם. ננסה להעניש את הסולם, להעניש עם א', קרי, ננסה להכניס רגע לסולם תכונות אנושיות. מה חושב אותו שלב תחתון? מה הוא חושב? יכול להיות שהוא חושב לעצמו, אני למטה והוא למעלה. סך הכל באנו מאותו קרש, חתכו אותו לחלקים, לשליבות. אני בשליבה התחתונה, הוא בשליבה העליונה. אז בהחלט אין ספק שהשליבה התחתונה היא לא העליונה. מעידך, אם השליבה העליונה יש לה קצת שכל, היא מבינה שברגע שאנחנו נשמוט את התחתונה, גם העליונה לא תהיה קיימת. אז אם אנחנו מגחכים מול הדוגמה ואומרים, על מה אתה מדבר? על קרשים שמדברים? מה נהיה בשיעור הזה? איזה מין שיעור כל כך משונה? אז אנחנו אומרים, נכון, הקרש לא מדבר, אבל אנחנו מדברים. וכשאנחנו רואים סולם, אנחנו מוצאים התבטאות מאוד מיוחדת, התבטאות של תורה, שכל אות וכל יוד או כל ריבוי או כל ה' מלמדים משהו. והיה והנה סולם. כולם יודעים מה זה סולם, לא צריך להסביר לנו. לא עוסקים פה בבית ספר למפגרים. כל אחד יודע שסולם הוא מוצב ארצה והראש שלו בשמיים. אולי תרצו לומר, לא ברור איפה הראש שלו. יש סולם שהראש שלו בקומה השנייה, יש סולם שהראש שלו בקומה השלישית. אז אפשר לכתוב, והנה סולם שראשו מגיע השמיים. כשהתורה נותנת לנו את התיאור המפורט והארוך של מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, זה אומר שהתורה רוצה שאנחנו נלמד מן הסולם. התורה רוצה לתת ליעקב אבינו מעין הדרכה למערכת שאותה הוא עומד לעבור. בואו ננסה להתבונן. יעקב אבינו מול עשיו, יעקב אבינו מול לבן, יעקב אבינו מול מצרים בגלות שבה יעקב אבינו מסיים את החיים. אנחנו מוצאים באמת את לבן מתבטא מול יעקב אבינו, לא יעשה כן במקומנו ליתן את הצעירה לפני הבחירה. זה אומר שאין מצב שבו בן אדם בוחר את בת זוגו לפי תכונות האנושיות שלה ואומר זו מתאימה לי. זה צריך להיות לפי הסדר, קטנה וגדולה. אבל הקטנה לא בחשבון, אני לא מכיר אותה, לא פגשת אותה, אני לא מעוניין בה. אני לא מעוניין בגדולה, אני מעוניין בקטנה. לבן מדבר על שוויוניות. זה כמו מערכת של דומם. אתה לוקח את הדבר הראשון. אתה בא לסופרמרקט, אתה מתחיל לחפש מאחורה, אומר לך, אז הבן, עד כאן. אל תחטט לי. שמתי לך, אתה תיקח את הראשון שהוא זמין ליד. ככה מתעסקים בענייני דומם, יש סדר. לבן לא רואה את ההבדל. זה צריך להיות לפי הסדר. יש מערכת אנושית. כאשר גבר הולך להקים בית עם אישה, זאת הרי לא מערכת שאתה תחליט עליה מלמעלה ותגיד עכשיו מתחתנים. זאת מערכת שאמורה להיות מאוד אינדיבידואלית, ובאינדיבידואל אנחנו חייבים למצוא שוני. אני מאוד מעריך אותך רב רבלום, אני מאוד מעריך את הרבץ שלך, אני מאוד מעריך את הבת הגדולה שלך, אני מעוניין בבת הצעירה. אצל לבן זה לא עובד. הוא מרגיש את זה כל כך חזק שזה נהיה פסוק בתורה. לא יעשה כן במקומנו, אולי אצלכם, אתה בא מאיזה מקום משונה, עם אבא יצחק וסבא אברהם, אצל אנשים משונים, זקם ופאות, פותחים קיוסק ואומרים מפורצתו, אני לא יודע מי אתם. יש לנו, הוא אומר, הנהגה, אנחנו, יש לנו את מה שנקרא שוויון. בהחלט, כך אומר לבן. יעקב אבינו עוד קודם מתנהל מול עשיו ברמה מסחרית. הוא אומר לו, עשיו, אתה יודע שאתה בחור, תדקור לי את הבחורה. עשיו בז לו. מה זה בחור? מה זה בחור? נולד ראשון, הגליק, הגרויסי גדיל. כולם שווים, מה זה משווה? עשיו לא יכול לקלוט את המערכת הזו שנותנת עליונות למישהו על מישהו. אז הוא נולד ראשון, אז מה? אין אצל עשיו יכולת להעריך בחורה. כמו שהתורה כותבת, ויבז עשיו את הבכורה. אתה יכול להגיד שהוא לא כל כך ניחס לחשיבות, שהוא רצה למכור, מה אכפת לו לעשות קופה, הדבר כל כך ארטילאי ויונטואלי. לא, ויבז. במילים ויבז, אנחנו מבינים שעשיו מבטא את המהות שבזה לנושא של מעמדות. אין מעמדות, יש שוויון. יעקב אבינו, כשאלוקים כבר חונן אותו בילדים, מוצא יכולת להעדיף ילד על ילדים אחרים. הוא מעדיף. הוא מוצא את יוסף מיוחד יותר משאר הבנים. והוא עושה לו קטונת פסים. וחז"ל אומרים, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. שאם לא אותה קטונת פסים שעשה יעקב אבינו ליוסף, לא היינו מתגלגלים למצרים. אז בהחלט יש כאן הדרכה שאומרת, אל תעשה דבר שיכול לעורר קינה בין אחים, זה מסוכן. אבל אנחנו רוצים להבין את יעקב אבינו. אנחנו מבינים שאם זה לא היה מסוכן ובני אדם לא היו מקנאים, ניתן היה בהחלט להעדיף ילד על ילד. זה בעיה אנושית שהיא לא יכולה לפרגן. יש לנו בעיה עם ההתנהגות שלנו, אנחנו לא שולטים על עצמנו. אז כשאדם לא שולט על עצמו, אנחנו אומרים, תשמע, פלוני הוא כעסן מאוד גדול. אל תרגיז אותו, בגלל שהוא יכול להוריד עליך כזו סתירת לחי, שאתה תזכור אותה כמה שנים. אז אם אני לא מתווכח איתו, זה לא אומר שאני מסכים לו. אני כמובן צריך לשמור על עצמי. יעקב אבינו צריך לשמור על עצמו, מפני דבר, מפני תופעה. אבל אין ספק שיעקב אבינו מלמד אותנו שיש בהחלט יכולת של העדפה. יכול להיות שיחד עם העדפה צריכה לבוא הסברה, יכול להיות ששאר הילדים צריכים לשמוע, אני מעדיף את הילד הזה לא בגלל שאתם פחות, אלא בגלל שהילד הזה מזכיר לי את האימא שלו, בגלל שאני עברתי טרגדיה נוראה עם האימא שנפטרה כל כך צעירה, והם הדרך השאיר אותי עם תינוק קטן, כל יום. אבל העדפה היא חלק מהתיתן אמת ליעקב. יש שוני, יש לי 12 בנים, הם שונים, הם לא אותו דבר, אין זהות, אין תשתו של מעמדות, זה לא קיים. יעקב אבינו יורד למצרים, ואנחנו יודעים שלגבי מצרים אנחנו מוצאים את אותו מאבק. העם המצרי לא אוהב את המערכת המדורגת הזו. העם המצרי מחפש שוויון. בשוויון הזה אנחנו מוצאים את פרעה מצהיר ומכריז לפני אומה שלמה, אני הולך לבנות את פיתום ואת רמסס, את הפירמידות שאנחנו היום מכירים, ואני עובד כמוכם. אומרים חז"ל, תלה לו על חזהו מלבן של לבנים, והיה עובר ועובד כל היום כאחד מן הפועלים. פרעה, הוא מייצג את השיטה, הכל שווים. יש החלטה לבנות פרויקט, כולם לפרויקט. מה האמת? האמת שברגע שנגמר הקטע הזה של התפאורה, של ההצגה, פרעה חוזר לביתו, למנעמים, לתענוגותיו של מלך, מלך חולם, ונותן לעם לעשות את העבודה. בגלל שזה שקר, בגלל שמלך לא אמור לעבוד עבודה פיזית, ממש לא, הוא אמור להגות את התוכנית, הוא אמור לעשות את הדברים נכון וטוב, הוא לא אמור לעבוד, זה שקר. אנחנו מוצאים אבל את עם ישראל מחמת מהותו ושורשו מדורג. הוא חייב להיות מדורג בגלל שהוא אמיתי. לאמת יש רק אחת. אז כשאנחנו שואלים שאלה ישירה, יש דירוג? יש. יש מעמדות? יש. יש הסבר למעמדות? יש. ההסבר צודק? אולי לא. אולי לא. אז בוא ניקח דוגמה של משפחה שאמא או אבא מרגישים העדפה לילד מסוים. זה יכול להיות לא בריא לשאר הילדים. אז אנחנו יכולים להתכחש ולהגיד, אין העדפות אצלנו? זה לא יקרה. אבל העדפה קיימת. אז אנחנו מתכחשים לאמת, בורחים ממנה, עושים המון טעויות חינוכיות, ונזכרים 20 שנה אחרי, כשדברים בדרך לא מסתדרים, ואז שוכבים על השפה של הפסיכולוג ומשלמים הרבה כסף. והפסיכולוג מתחיל להחזיר אותנו אחורה, ואז אנחנו פתאום נזכרים, כן, כשנולדו הילדים, אז הלידה של פלוני הייתה כזו שהביאה לי איזושהי דחייה מהילד הזה. חוזרים, מפתחים את זה, שואלים למה. אז אם האנשים היו מספיק חכמים ורוצים לחסוך לעצמם את הכסף לפסיכולוג, הם היו בעצמם לא מתכחשים למציאות. אבא מרגיש העדפה לילד, דבר על זה, תשאל, תתייעץ, דבר עם הילדים לבד, תגיד, הילד הזה, קוראים לו על שם אבא שלי, אני מרגיש עליו איזה משהו, שלא תחשבו, אתם כולכם אהובים, אני אוהב אתכם כולכם, יש לי איזה נטייה, תקראו לזה חולשה. אם אתם תראו שאני באיזשהו מקום חוטא לשוויון ביניכם, תאירו לי. ילד שומע כזה דבר, אבא שלו הוא בן אדם, הוא לא מלאך, שומע, מקבל, קיבל את הרשות, הוא יאיר לאבא שלו מפעם לפעם, המשפחה תצעד טוב, בגלל שהיא תצעד על קרקע אמיתית. אבל אם אנחנו מתעלמים מבעיה, היא לא תיפתח. לא פתרנו את הבעיה כשדיברנו עליה, אבל היא לפחות מדוברת. יש בעיות שהן לא נפתרות, יש לנו הרבה בעיות לא נפתרות. יש בני אדם שיש להם תכונה לגדל גיבנת, לפעמים אפשר להסיר אותה גיתוך, לפעמים לא. אז יש בני אדם עם גיבנת. אז אם ננסה להעלים את הגיבנת מהאדם בעל הגיבנת, או מהסובב אותו, אנחנו כל החיים נצטרך לעבוד קשה, וסופנו שניקשל בגלל שאי אפשר לעבוד מול האמת. אבל לשבת עם ילד להגיד, תשמע מותק, יש לך 8 אחים, לכולם גב ישר, לך יש גבנון, לא נדע למה. אנחנו נעשה כל דבר שבעולם כדי להקל עליך, אבל face the problem, תעמוד מול המציאות, אל תרמה את עצמך, יש לך גיבנת. בגיבנת הזו אנחנו נטפל, אנחנו נרפד, אנחנו נעשה כאלה דברים כדי להקל עליך. תהיה לך מיטה מיוחדת ושמיכה מיוחדת וביגוד מיוחד, אבל אתה גיבן. פקט. אנחנו מנסים להתחמק מבעיות ויוצרים בעיות יותר גדולות. בעיית הבעיות של האנושות זה חוסר השוויונות. לא קל. לא קל לבני אדם לקלוט את הערכה למעמדות. זה לא קל. אנחנו לא יכולים לדון את קורח, אנחנו אנשים מדי פשוטים. כדי כך שצדיקים גדולים אמרו משמו של הארי, שהפסוק צדיק, כתמר, יברח, סופי תיבות זה קורח. למה דווקא בסופי תיבות הוא מרומז ולא בראשי תיבות? זה שיעור בפני עצמו. אבל אם הוא נרמז בפסוק צדיק, כתמר, יברח, ואומר שלא מדובר באיזה אדם מהרחוב. קורח היה בהחלט אדם מכובד. וקורח אסף סביבו ציבור מאוד מאוד מיוחד, מסולט, ציבור שיש לו את התואר של ראשי שבטים, ראשי סנהדראות, 250 איש, 25 מניינים, והם חורטים על הדגל דבר אחד: מדוע תתנשאו על קהל השם? הקץ למעמדות. בוא נפסיק עם זה. אמנם כוח הוא עצמו לוי, והלוי קיבל משהו, אבל הוא טוען שהוא מוכן לוותר גם על המתנות שלו, העיקר שבני הדודים יוותרו על המתנות שלהם. הוא כך אומר, ויכול להיות שכשהוא אומר הוא משוכנע. לא מן הנמנע שאם קורח היה מצליח להגיע לבחירות, ולוקים היה מאפשר לעשות בחירות, הוא היה מצליח, ואז באמת היו שרים המעמדות. לא מן הנמנע שבבוא היום קורח והדוסון והאווירון ועוד כמה שקוצים היו מוצאים כבר את התירוץ למה לעשות אותו יותר מאשר את האחרים. אני בכל זאת לוי, יש בכל זאת ניסיון. זה היה איכשהו מגיע, זה היה מגיע בגלל שהאנושות מחייבת את ההפרדה הזו. אבל קורח כשהוא לוחם, קשה לו לראות, העין שלו מטעה אותו, אומרים חזר. יש לו אידיאל והוא לוחם למען האידיאל. הוא צועק חמאס, בואו ניקח את המעמדות ונוריד אותה. למה אתם נותנים לעם הזה להרגיש רגש נחיתות? למה אתם אומרים לישראלים, עד פה אתם יכולים להגיע, עד כאן, מכאן יכולים להגיע הלויים, מכאן הכהנים, מכאן הכהן הגדול? למה? אל תעוררו קינה במעשה בראשית. בוא נעשה איזושהי פעילות שתחדד את המעלה של השוויון. אנחנו מבינים שבוויכוח הנורא הזה יש סוף, והסוף הוא סוף עצוב. אהרון, שהוא איש החסד, לא מצליח בנפילת האפיים שלו לסנגר. משה, הרועה הנאמן, לא מצליח. קורח נבלע חיים באדמה. אנחנו מבינים שעונשים, כשהם מגיעים דרך הקדוש ברוך הוא, הם מהווים מסכת חינוכית. אין כעס, אין אלבון, יש חינוך. כשאנחנו לוקחים את העונש ולומדים אותו, אנחנו מבינים. סולם מוצב ארצה, קורח, לא הבנת את החשיבות של השליבה התחתונה בסולם. ואם לא הבנת את החשיבות של השליבה בסולם, אנחנו נכניס אותך עוד כמה מטר פנימה, ושם תלמד שהשליבה התחתונה שבסולם היא עוד גבוהה יותר מהאדמה שמתחת לסולם. זה גם שלב. כאשר הסולם מוצב, יש לו ארצה. הארץ משרתת את השליבה הראשונה, השליבה הראשונה את השנייה, עד ראשון הגיע השמיימה. זה לא עונש, זה תיקון. התיקון מאפשר לבן אדם את היכולת לקחת את הדברים ולהסתכל עליהם מנקודת מבט שונה. השליבה התחתונה יכולה לחשב עליונה כשאתה כמה קומות באדמה. כשאתה בונה בניין ויש בו 10 קומות מתחת לאדמה, אז הקומה הראשונה מעל האדמה היא מאוד גבוהה ביחס לפי ערך. השליבה התחתונה רק מסתכלת ללמעלה, אין על מי להסתכל ללמטה. אבל אם קורח יהיה באדמה, יהיה גם לשליבה התחתונה מי להסתכל. לכל למטה יש עוד יותר למטה, וכל למטה בנוי על הלמטה ממנו, והוא משמש את הלמעלה ממנו. וכל המערכת הנפלאה הזו שנקראת עולם ומלואו, תבל ויושבי בה, היא כולה בנויה באופן כזה שאחד משרת את השני. לא נברא העולם אלא לצוות לזה. כך בחברה, כך בעולם הגדול, כך במערכת הכלל עולמי. יש לכל אדם את היכולת להנות ולהתמלות בסיפוק מתפקידו, בלי להתייחס למעמד של התפקיד. התפקיד כשלעצמו הוא תפקיד נהדר. אז אם אנחנו יוצאים לרחובה של עיר, אנחנו מוצאים אנשים פשוטים שהתקדמו בסולם החיים, בהחלט. אם יש לך את היכולת, אף אחד לא יפריע לך. אבל אם היכולת המקסימלית שלך מתמצאת בכך שאתה פועל בעניין מעולה, אתה בתור פועל בעניין תקבל ציון 100. אבל אם אתה תנסה להשתתות ולהפוך להיות למנהל עבודה שאתה לא יודע לעשות, אתה תהרוס את הבניין. אז אנחנו אומרים, אתה 100% בפועל בעניין ו-0 במנהל עבודה. וכל אותם בניינים שקורסים, הם קורסים בגלל שהמערכת משתנה, בגלל שבני אדם קופצים לשלב שהם לא מוצלחים בו, בגלל שבני אדם שוכחים למלא את עצמם בסיפוק במה שיש להם. בוא ניקח את הבן אדם שעומד בראש הפירמידה. לקחנו בניין, מצאנו פועלים, מצאנו מנהלי עבודה, מצאנו מהנדסים, נגיע לטופ. הטופ הוא הקבלן. הוא עושה את המכה הגדולה לכסף, הוא זה שהשם שלו מתפרסם, הוא זה שמנהל את כל המערכת. ונדבר על קבלן מאוד מוצלח שמצליח להגיע בערך פלוס מינוס לסיפור של $50,000 בחודש. מכובד. ויום אחד מתגלגל לידיים שלו ספר שכותב ביל גייטס על עצמו. ביל גייטס עושה בחודש $350,000, בחודש חלש. הוא עושה $50,000. $50,000 מול $350,000 זה עלוב, זה באמת עלוב. לביל גייטס יש 4 איים ששייכים לו, ועוד 28 יכטות ו-15 מטוסים פרטיים. לקבלן שלנו, הוא מנסה להתחיל לעבוד על פייפר קטן שיש לו. זה בהחלט, זה פער גדול. אז אומרים לקבלן, אז גמרנו, אז תעזור את הקטע הזה שנכניס לך $50,000 עלובים, ותתחיל להמציא מחשבים. אף אחד לא מפריע לך. מאיפה הוא נהיה אותו אחד? הוא התחיל, הוא עשה מחשב, הוא עשה תוכנה. תעשה. הוא עוזב את הקבלנות, אומר שלום לכולם, יושב מול המחשב, המחשב מסתכל עליו, הוא מסתכל על המחשב, כתרנגוי בבני יהודה. יש לו את הזמן, יש לו את היכולת, אבל הוא לא ביל גייטס. אז בסופו של דבר, כשנגיע להכי גבוה, אנחנו עדיין תמיד נמצא את השליבה שמעל. אם אנחנו מדברים על אותו גוי שהזכרנו שנקרא האדם הכי עשיר בעולם, מה מדאיג אותו? מה לא נותן לו לישון? לא נותן לו לישון שמא בפט יחשב עשיר יותר ממנו. זה לא נותן לו לישון. אני לא מרציב, הוא אומר את זה. לא נותן לו לישון. הוא נמצא אצל הפסיכולוג על הספה. משנה? הוא לא יכול לישון, בגלל שאם בשנה הבאה ייקבע שבאף יותר עשיר ממנו, הוא איבד את החיות שלו. מה אכפת לך? יש לו ברזרבה 150 מיליארד. מה אכפת לך? אתה צריך לחיות 80,000 שנה כדי ליהנות מהכסף שיש לך. והוא שר תסדיר. לא, לא, הוא לא מוכן. הוא לא יכול. הוא לא יכול בגלל שכל עוד בן אדם לא ידריך את עצמו במערכת של שביעות רצון ממצבו הנוכחי, הוא יהיה אומלל. אז אנחנו אומרים כך, אין ספק שמוטיבציה זה דבר חשוב, אמביציה זה דבר חשוב, רצון להתקדם זה דבר חשוב, אם לא אנחנו לא עושים כלום. אבל אנחנו אמורים תמיד לאחוז את אמת המידה ולחשוב שזה שמצאנו מישהו יותר מוצלח, זה לא אומר כלום כלפינו. לכל אחד שהוא יותר מוצלח, יש אחד שהוא פחות מוצלח. אם אתה מרגיש שאתה עושה את מה שאתה אוהב לעשות, ואתה מרגיש שאתה פחות או יותר נמצא בנורמה ואתה לא צריך לפשוט יד, אז למה אתה מחפש? למה אתה חסר מרגוע? בגלל שאותו יצר שמקונן בליבותיהם של בני אדם הוא זה שמפתה אותך. הוא מפתה אותך ואתה מעשה על זה ציפוי שנקרא ציפוי אידיאולוגי. אני לא מתכוון אל עצמי, אני רוצה שוויון. אומרים לקורח, תנו לך מתנה, רב לכם בני לוי. אתם לוויים, יש לכם עבודה, חלקכם משוררים, חלקכם שוערים. אף אחד מבני ישראל לא יתקומם, אתה מתקומם, אתה לוי, תסתכל למטה. לא, הוא אומר, אבל למה אתה כהן? אני כהן, לאח שלי כהן גדול, זהו, זאת הבריאה, אלו הם המעמדות. אתה יודע בשביל מי? לטובתך. לטובתך, כהן הם שלוחי דישראלים, הם עושים לנו את העבודה. כל אחד מוכשר לא לעבוד ולא לחיות בעולם ולהיות כל היום בבית המקדש ולהקריב קורבנות. כל אחד מוכשר לנושא הזה. יש בני אדם שהם תפורים לזה, יש בני אדם שלא. אם אתה לא מכיר את הערך של העצמיות שלך ואתה תמיד צריך להיות משהו מישהו אחר, אז אתה אומלל. אז אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה. כשיש לנו סולם, אנחנו חייבים להציב אותו בארץ. יעקב אבינו רואה את החלום ומבין שזה התפקיד שלו בעולם. התפקיד שלו בעולם הוא להנחיל את הסולם. יש המון סולמות. יש סולם חברתי, יש סולם כלכלי, יש סולם ערכי. יש אנשים שהם בכלכלה במינוס, בחברה במינוס, אבל יש להם איכות משובחת של מידות טובות, אנשים נחמדים, בנחמדות הם פרופסורים. יש המון סולמות, ובכל הסולמות חוזרת התכונה על עצמה. הוא מוצב ארצה, ואז ראשו מגיע השמיימה. וכשאתה מסתכל על הסולם בכללות, אתה מבין, ראשו לא היה מגיע השמיימה אם לא מוצב ארצה. אם אתה רק מתעלם מהאגו שלך, מהאני שלך, מהרצון שלך להיות משהו מיוחד, אתה מבסוט מזה שאתה חלק ממשהו גדול. הנה, אתה בונה בניינים כדי שהעשירים יבואו ויגורו בבניינים. אז אתה חלק ממערכת שיש לה התחלה ויש לה סוף. ואיך הם אומרים היום? השמיים הם הגבול, וראשו מגיע השמיימה. אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו. אנחנו כולנו מדורגים בסולם הזה, וכולנו תורמים בסולם הזה. אנחנו תורמים כשאנחנו מבינים את הערך של התרומה שלנו. אם דיברנו באופן כללי, אנחנו רואים את אותו דבר במערכת התורנית. קודם כל, הנושא של הכישרונות, של ה-IQ בלימוד. אנחנו סוגדים לעילויים, סוגדים לגאונים, נכון? ואז יבוא מישהו ויאמר, חז"ל התבטאו, 1,000 נכנסים לתלמוד ואחד יוצא להוראה. אז בשביל מה צריכים את כל ה-1,000 בשביל אותו אחד? אם אני אהיה נציג אותם 1,000 ואני אהיה מצב רוח מזופס, אני אגיד, מה אנחנו הפריירים של אותו אחד? שישב ללמד ויגיע. אומרים לו, לא, אתה לא מבין, אותו אחד זה יגיע להוראה אם לא תהיה סביבו אווירה של 1,000 שנכנסים לתלמוד. הוא אומר, זאת אומרת, אני כל הלימוד שלי יש לו ערך כדי שפלוני יצא להוראה. ככה מויכל טיימס, אתה יודע מה? שפלוני לא יצא להוראה, מה אני הפרעיה שלו? זאת הנקודה. ישנם בני אדם שנכנסים לתלמוד כשהתכלית שלהם היא שהחבר שלהם יצא להוראה, והתכלי שלהם זה לעשות מצב. אתה תשב ותלמד בבית מדרש בשקידה, אין לך ראש מיוחד, אולי אין לך כל כך זכות אבות, אתה תהפוך להיות בן אדם יקר, אתה תצליח מאוד, לאו דווקא בנושא הלימודי, אבל יהיה תמיד חכם, יהיה לך את הבסיס, יהיה לך את החשק, אתה תהפוך ברוב הימים לבלבוס, מילה מאוד מאוד לא מקובלת בעולם הישיבות, אבל כשמגיע למישהו שהוא רוצה לבנות את ביתו והוא דורש סידור מלא, הוא יקבל רק בת של בלבוס, בגלל שאם אין בעלי בוס, אין גם כסף לתת לחוסן דנה שיוכל לשבת וללמוד. אז מה עושים? אז אומרים, זה בעלי בוס יוקו, הוא גם לומד, המתמיר אותו יוקו, אבל הוא לא מנטוירה, אבל הוא יוקו, בטח הוא יוקו. תסתכל בערך של הבנק שלו, תראה כמה הוא יוקו. אז מה עושה אותו בעל הבוס? הוא יכול להיות מאוד מאוד פגוע. הוא יכול להגיד, אני סוגר את הדלת בפני בני תואר, זרקו אותי, אני לא הייתי שם מהאליטות, אני לא מעוניין. אבל אם יש לו קצת שכל, אז הוא אומר, אני הזבולון של היסחר הזה. מה עשה זבולון ויסחר? לוקחים שני ילדים של יעקב אבינו, ויעקב אבינו אומר, סמך זבולון בצאתך, זבולון בוא הנה. אתה סויחר, אתה יודע שפות, אתה יוצא על הים, באוניות, אתה רב חובל, יש לך אח, קוראים לו יסחר. הוא יושב ולומד, אתה תצא ותביא לו את הכסף כדי שהוא ילמד. מה זה פייר? זבולון יכול להגיד, אבא, בוא נעשה הפוך. שמח לי סוכו בצי סכו, שהחמור גרם הזה ינסה פעם לצאת. ואני אבוא לך, גם אני אוהב ללמוד. הוא לא התקומם, הוא קיבל את זה. הייתה פה הבנה. יש פה י"ב שבטי קה שבונים קומה שלמה רוחנית. יש זבולונים, יש יששכרים. כשזבולון עושה את העבודה שלו נכון, הוא ממלא תפקידו באמונה. הוא עושה את תכליתו, זאת התכלית שלו. כאשר יששכר יהיה זה שיתרשם בלימוד, הוא יקבל עונש. איך אומר הרב החידה, חידוש נפלא? מה קורה לבן אדם שנותן כסף לתלמיד חכם והוא נותן המון כסף כדי שהתלמיד חכם הזה ילמד תורה לשמה, נטו תורה, פיור? תלמיד חכם לוקח את הכסף, אבל הוא לא לומד תורה לשמו. בלילה יש קצת גשפט, קצת השקעות, חברים שלו סיפרו לו משהו בבורסה, פה, שעה. אחרי צהריים יש לו איזה ספר מעניין שהוא קורא. אותו יהודי תמך בתלמיד חכם שלדעתו לומד תואר לשמו. הוא שילם על זה. התלמיד חכם לא עמד בניסיון. אומר הרב החידה, שמעתי מן הסכנים שאותו תלמיד חכם יענש על כך שהוא לא מילא את תפקידו. אבל התומך בו יקבל את הגנדן עם הפלורוסנטים שמיועד למי שתומך בתורה לשמו. זאת שהוא לא אשם. הוא תמך בתורה לשמו. יששכר עשה את העוול. זבולון עשה את שלו. כל יהודי בעולם הזה יש לו ייעוד, יש לו תכלית. כל יהודי. והתכלית שלו היא לעשות את הדברים שהוא אוהב לעשות, וטוב ונכון וישר והגון. וכשהוא עושה את הדבר הזה, הוא ממלא תפקיד שאף אחד אחר לא יכול למלא. וכאשר אנחנו מסתכלים בכללות על האומה, אז האדם הישראלי הפשוט עם הלוי שבאמצע, והכהן שלפניו, והכהן גדול שלפניו, זו חטיבה אחת. וכשהכהן גדול נמצא בקודש הקודשים, הוא נמצא שם מכוח היהודי הפשוט, שעומד במקומו ועושה את שלו. הכהן הגדול יודע את זה, ולכן כשהוא נמצא שם בפנים, הוא מבקש על הצרכים הכי פשוטים של העם הזה. בגלל שכשהסולם לא מוצב ארצה, הראש שלו לא יגיע השמיימה. אז אני חוזר לנושא הזה ומסיים. העולם התורני קיים באותה מידה כמו כל עולם אחר. הסולם התורני הוא סולם, ובסולם הזה יש את השליבה של מוצב ארצה, ויש את השליבה של מגיע השמיימה, ולכל אחד יש תכלית, ולכל אחד יש תועלת, ולכל אחד אמרו שיהיה לו סיפוק. כמובן, כמו שאמרנו, אנחנו לא עוצרים את הצורך להתקדם. אנחנו כן מנסים לתת לבני אדם את הסיפוק ממצבם כשהם ייצאו את עצמם. אנחנו הפעם לא מצאים את עצמנו, יש לנו תמיד את היכולת להתקדם, אבל יש דרגות שהן מעל הדרגות שלנו, אין מה לעשות. אז איך אמר ברון קוטלר? אני מכיר הרבה יהודים שרוצים להכיר ולדעת את כל השס, אבל מוכנים לעשות את זה בלילה אחד עם קוסטי ועוד לישון בלילה הזה. אז יש אנשים שהיו מוכנים להיות ערים 2,000 לילות ולמדו שס והקיעו דם, ויש להם את השס. ויש יהודי שהוא לא מסוגל, אם מחמת הכישרונות, אם מחמת הנתונים, אם מחמת כושר ההתמדה שלו, הוא לא מסוגל. אז הוא, אם הוא לא יסתפק במשהו שנקרא פחות מהיכולת שלו, הוא יישבר, הוא יצא, הוא לא יגמור בטוב. אבל אותם אנשים יקרים שעושים את המקסימום המתבקש מהם, והם תמיד יראו את אלה שעומדים לפניהם, הם אמורים להבין שזה שעומד שם, זה בין השאר, בזכותי, אני פה והוא שם. אני מסיים בברכת הדיוט למשתתפים בשיעור. כל אחד משמו הטוב יבורך. כולנו חלקים מהסולם הזה. נמצאים פה אנשים מחברות שונות, מגילים שונים, ממעמדות שונות. ואנחנו מאמינים, בני מאמינים יודעים, שיש תכלית, יש תוכנית, יש אלוקים גדול בשמיים. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אמור לקיים את החלק שלו. ואת החלק שלו הוא אמור לקיים במיצוי היכולת ובסיפוק העצמי. אל תזלזלו בסיפוק. אל תתייחסו לאלה שנראים לכם טובים יותר בקנאה. זה לא נכון. זה שגוי, וזה רק עולה בריאות. חבל. כל אחד ואחד מאיתנו ינסה למצות את עצמו במה שהוא עושה, בצורה הטובה ביותר, עד כמה שידו מגעת, ידע להעריך את הטובים ממנו, ידע להבין שיש פחותים ממנו, וכולנו ביחד עם ירצה השם, בהבנה הזו ובהרגשה הזו, נביא את אותו משיח בן דוד, לא אנו מחכים לידי יום ביומו, אחכה לו בכל יום שיבוא, אמן כן יהי רצון.